אני ברשותכם נתחיל מההתחלה של מאמר, נקרא את המאמר. אני חושב שזה עקרונית, כשאתם מגיעים לשיעור, אני מאוד ממליץ לכם שאתם תדעו את המאמר פחות או יותר בעל פה. לא ממש בעל פה, כן? אבל כמו שלומדים גמרא, אז צריך לדעת את המהלך גמרא פחות או יותר בעל פה, לא מילה ומילה, ככה בדרך כלל לומדים טוב. אז סך גם מאמר, עדיף שתדעו אותו כבר, שקראתם אותו והרבה פעמים. אז לכן אנחנו גם מדי פעם קוראים זה מההתחלה ו... ונעצור איפה שעצרנו פעם שעברה ונמשיך הלאה. מההתחלה. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחסיניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז אימצו את מילואם, את יחוסם השווה, מניח את הדת. אם מעט פחות מגדולה הזו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה מוטרפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידרכהו תמיד מנוחה. מגל על גל יוטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות הרגשה, יוצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח, אבל לא יארכו ימים. הרוח יחלס ממסגרתיו, והטירוף הכלאי יחל את פעולו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. אבל... אלוקים הוא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבה ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו הוא לערכנו עין ואפס. ובעין אפס, אפס לא תוכל דעת, הדעת לנוח. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגיעים ועייפים ברוח. כשנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם המעשים היותר טובים, ולא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא באיופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנבל העולם בעיניה, היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל רגשותיו, עם כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד, עם כל גילויה וחומריים ורוחניים, נדמה לה לבי אקטה, ועבירו נעשה לה מחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם, עין, ולהפוך עין ליש. אין יכולת, גם ברצון לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. כן, זאת אומרת, אנחנו צריך לשים לב למשפט הזה, כל המשפטים, אבל אנחנו פה הדגשנו את זה בפעם שעברה. עוד פעם, משפט 6. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם. מי זה הם? תלמידי חכמים, גדולים, עוסקים לא רק בדברים טכניים של היהדות, לא רק בהלכה או הבנה של... גמרא, אלא גם אנשים שהם כן, עוסקים בפנימיות התורה, ביד, באמונה, גם הם עייפים ברוח ויגיעים. אתה עייף ויגע, כן? זה נאמר על שאדם שלא יראה אלוקים, הוא עייף ויגע. ואז בא עליו המלאק. אז הנה פה אותו מוטיב חוזר. הם מבקשים... משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם, עין, ולהפוך עין ליש, אין יכולת, גם בלי רצון לרצות, על כן יחלש לפעמים כוח הרצון, וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו ודרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז, בכל צמח ופרח, בכל גוי ממלכה, בים וגלב, בשפרי שחר, בהדרת המאורות, בכישנות כל שיח, ברענות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסערת גבורות של כל גיבור. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה ובשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. כן, זה בעצם משפט שמונה, סוף משפט שמונה, זה פה אנחנו עצרנו ואנחנו התקשרנו, אמרנו שהפותח מאמר, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, ורוצים מנוחה ואין מנוחה, ורק פה כן יש מנוחה. טוב, אני מתאר לעצמי שאנשים שנמצאים בשיעור הזה פעם ראשונה, ויש כאן כאלה, כל המאמר וכל מה שאנחנו מדברים, זה נשמע כמו סינית. סינית יותר קל? זהו, אז זה סינית עם מבטא יידישית. רוסית, כן, מבטא רוסית. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה שפה. השפה של הרב קוק זאת שפה. ומי שלומד אותה וקורא הרבה ומדייק ולומדים כל מילה, בסופו של דבר אתם רוכשים את זה, זה לא לוקח הרבה זמן. אתם רוכשים את זה וזה הופך להיות כמעט לשפה מדוברת, יש כאלה גם שפת יום-יום כמעט. אז אל תתייאשו. מטרה שלנו של השיעור זה שתבינו כל מילה שכתובה פה וכל הקשר בין המילים, ושלא יהיה פה שום דבר, איזשהו מושג, עניין, ביטוי שהוא נשאר ארטילאי, מופשט, רוחני, קוקי, קוקניקי, כן? לא, זאת אומרת, הכל צריך להיות ברור, כל מילה. למי שלא ברור, אפילו ביטוי אחד, תשאלו, בבקשה, אל תיתנו לזה להתגלגל הלאה. אבל מי שמתרגל, אז דעו לכם, זה עולם. אתם נכנסים לעולם בפני עצמו, שזה עולם הרב. זה עולם אדיר. פשוט עולם התורה אדיר, דברי הרב. נתתי למישהו, אולי באחרון יש פה כמה. טוב, אז בקצרה אני אסכם מה שקראנו עד עכשיו ונתחיל אולי יותר לנתח פנימה ונתקדם הלאה. מה שקראנו זה שבן אדם, יש נטייה בנפש האדם להגיע לאיזושהי תחושה, לא, אני אגיד אחרת, מההתחלה, נתחיל כך. אצל כל אדם נורמלי יש דאגה בלב. אנחנו לא כל כך מודעים לזה, כי אנחנו עושים הרבה מאמצים כדי להשקיט ולהקטין ולצמצם ולדכא את הדאגה הזאת, אבל היא ישנה, היא ישנה אצל כולם. כל אדם, גם אם הוא מבוסס, גם אם הוא עשיר ובריא, הוא, יש לו דאגה, דאגת חיים. דאגה הזאת היא דאגה הווייתית, אקזיסטנציאלית. דיינו, היא חלק מהותי של כל אדם. למה? כי אצל כל אדם, הוא במהותו, זה שהוא נברא, הוא לא יודע מה יהיה עוד מעט. מה הוא יוליד היום? מה יהיה בעוד רגע? בעצם אף אחד לא יודע. גם אם הוא הכל אצלו בסדר 100%, הוא לא יודע מה יקרה לו בעוד דקה. ובעוד דקה עצמה. וכיוון שזה כך, הוא מאוד דואג בקרבו, פנימה. ואצל הרבה אנשים זה גם דאגות אמיתיות, לא רק שהוא דאגה אקזיסטנציאלית, יש לו דאגה כלכלית ממש, אין לו כסף, יש לו מינוס בבנק, הוא לא יודע מה הוא הביא אוכל אחר הביתה לילדיו. אצל מישהו אחר דאגות שהוא מהחשמל שכבר שלושה ימים אין לו בבית, ועוד 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 ועוד, יש המון דאגות, המון, אולי יפטרו אותו מעבודה, אולי הוא יסתכסך עם אשתו, אולי יש לו ילדים פתאום מתחילים לעשות שטויות, ועוד ועוד ועוד, אנחנו מלאי דאגות. אבל אני אומר, בלי דאגות, אדם בריא לחלוטין, צעיר, עשיר, רענן, חכם, הכל, אדם מושלם. יש לו דאגה. ודאגה הזאת היא תמיד עושה לו מועקה. לכן כל אחד כזה הוא חי בסדר, אבל קצת כמו אסיר נמלט. בסך הכל בסדר, כן, אבל אתה לא יודע. ויש פחד, פחד קיומי מאוד מאוד גדול בלב הרבה אנשים נורמליים. אמנם אדם יכול להתעלם מהפחד הזה, לשתות הרבה שמפניה ולשמוח ולעשות זיקוקי דינור וללכת לסרט ולעשות סיבוב באופנוע, והוא באמת הצליח, הוא ישכח את זה, אבל זה לא יימשך הרבה זמן. אחרי תקופה די קצרה יחסית, הכל יחזור, והוא עוד פעם יהיה בדאגה. זה בעצם מה שכתוב פה בחלק הראשון של מאמר. שנשמה או האדם שואף להגיע למעמד מבוסס של הרוח, ולא יכול להגיע, ואז הוא יכול לשקוע באיזה רפש שווה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, ויוצלח לו לזמן מה למעט מאורו, אני כבר עובר לשפה של הרב, למעט מאורה של נשמה, אבל לא ירחו ימים, הרוח יחלט ממסגרותיו, והטירוף הכלי יחל את פעולו בכל תוקף. מקום מנוחתנו רק באלוקים. זאת אומרת, עד כאן, זה מה שאמרתי לכם, דאגה ו... ושאפשר לברוח, אבל לברוח לכל החיים אתה לא תוכל, אתה תחזור, ודאגה הזאת תמשיך להפריע. רק שם. אבל... אבל, רגע שם. לא, אני עכשיו רק חוזר על מה שדיברנו עד עכשיו. אנחנו לא נוכל ללמוד את המאמר הזה מההתחלה. כבר תשמעו את הקלטות, וזה... לא קלטות, זה הקלטות. אני רק רוצה לסכם מה שקראנו עד עכשיו. עכשיו, ואין פתרון לדאגה הזאת, אלא עם דבר אחד. זה שאדם יעמיד את מרכז חייו באינסוף. מה שבלשון הרב זה נקרא מקום מנוחתנו היא רק באלוקי. או באוויר האלוקי. זאת אומרת, כשאדם מקשר את עצמו למשהו, לנצח, אז במקרה כזה, מה הדאגה? זאת אומרת, אם הוא כולו בעצם מבין שהוא רק אחד הגילויים של אין סוף, אז אתה בעצם הופעה של אלוקות. אז אין מה לדאוג, כי שום דבר לא יכול לקרות. למה אנחנו דואגים? כי אנחנו לא יודעים מה יוליד היום, אנחנו לא יודעים מה עומד לקרות, כי משהו יכול... אבל כשאתה מזוהה בפנימיותך עם אין סוף, אז מה יכול לקרות? כלום. אין לנו זמן לשאלות עכשיו. אני מצטער, פשוט אנחנו עוד פעם נתקע בחלק הזה, אנחנו אף פעם לא נתקדם. אני רוצה לסכם עד מה שאנחנו למדנו, עד משפט 9. בסדר? זה רק סיכום, שאלות בסוף השיעור בחוץ. שאלות מי משפט 9 והלאה, כן, אני אשמח לשמוע. ואז אם הוא שם מרכז חייו באין סוף, אז הוא ודאי לא, אין לו דאגה. אז הוא יודע, הוא בטוח. כי מה יכול לקרות? הוא עצמו, כל מה שיקרה לא משנה. זה הופעה אלוקית. אבל איך אתה יכול להתקשר לאינסוף? או להעמיד, קל לומר, תשים את מרכז חייך באינסוף. בבקשה, בוא נראה אותך, איך עושים את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. למה? כי הלא אלוקות היא למעלה מכל מה ש, כמו שהרב אומר, מה שמחשבה או רגש יכולו לתפוס, וכל משהו למעלה מזה, לערכנו זה עין ואפס, ובעין האפס הוא לא יוכל לדעת לנוח. על כן, ויש אז תלמידי חכמים שמבקשי אלוקים לא יכולים וכו'. זאת אומרת, ואז העולם, נשמה שואפת למשהו שאינסופי, ואז העולם נראה לו כבי-אקטה, כמשהו שהוא עלוב וקטן. אז איך כן שמים את מרכז האישיות באינסוף? הרב אומר, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים לטרקלין, והטרקלין, מה זה? זה השער, דרך השער. ומה השער? שער זה העולם. ברגע שאתה מבין שכל מה שאתה קולט במציאות זה אחד מהגוונים של הופעה אלוקית, אז אתה בעצם נמצא באוויר האלוקי. אז אתה מגיע למנוחה. מה זאת אומרת שכל דבר הוא גוון אלוקי? הנטייה הפנימית הרגילה שאנחנו מתחנכים מיהודות היא בערך כזאת, שאנחנו מתחילים מיחס לעולם ולעצמנו כישות בפני עצמה, ואנחנו מגלים שיש אלוקים ואנחנו מאמינים בו, יש איפשהו שם אלוהים שאנחנו מאמינים בו. אבל כשאדם נמצא במצב כזה, אז תמיד יש מתח, יש זרות בינו ובין אלוקים. הוא רוצה ממני משהו ואני לא נותן ואני לא מספיק זה, ואז הוא יעניש אותי, ויש תמיד מתח. והאמת היא שהסתכלות המפרדת, הדואלית הזאת, השניות הזאת, של חלוקת האלוקות לאנחנו והוא, זה הסתכלות מאוד מאוד מסוימת, מצומצמת, יהודותית במובן מסוים. ואנחנו פה לומדים, הרב אומר שהשער לטרקלין, להבנה שהכל זה אלוקות, זה להבין שבעצם כל גילוי זה הופעת השם. אז אנחנו קודם חשבנו איך. יש עולם דומם, צומח, חי, מדבר. ויש קדוש ברוך הוא, יש עם ישראל וכו', כן? בהבנה הזאת שהרב עכשיו מציג לפנינו, הוא זה שדומם, צומח, חי, מדבר, מדרגות הללו, זה מדרגות לא של העולם, שהעולם מתחלק לכך על המדרגות הללו, אלו המדרגות של הופעה אלוקית. זה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתור דומם. הוא זה שמופיע בתור צומח. זאת אומרת, כשאני רואה לפניי שם פרח, עץ, אז זה לא שפרח ועץ פה, אלא זה השם שהופיע כאורן, כעץ אורן, כאלון. זה נקרא שער לטרקלין. שאני נפגש עם כל גילוי, כל ביטוי, כל הופעה של משהו בעולם, ואז אני מבין שזה השם שצמצם את עצמו להופעה לפניי בתור חתולה. ואז אין זרות. כל הוויה כולה זה אלוקות. כולל אני. זאת אומרת, אין פה יחס למשהו חיצוני, שהנה יש פה... אז על זה הרב אומר, מה שעכשיו אמרתי לכם, זה בעצם מה שהרב אומר, צריך להראות, שזה השער לאלוקות, שאתה באמצעות החיים שלך, באמצעות הכוס, אתה פתאום, אתה מבין שזה הופעה אלוקית. תסתכלו עוד פעם, משפט 7, בואו נקרא את זה עוד פעם. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. מה זה טרקלין? טרקלין זה תפיסת עולם אחדותית, כוללת, מה שאנחנו קוראים זה אין עוד מלבדו, או שהם אחד, זה, הש... זה הטרקלין, אוויר האלוקים. לא, טרקלין זה, זה ארמון עצמו. זה, זאת התפיסה, התפיסה עצמה של אלוקות. זה טרקלין. אבל איך אתה נכנס, איך אתה יכול לראות את זה ככה? אז הוא אומר שאתה מסתכל על כל פרט בפני עצמו, שזה, שזה בעל חיים או ענן בשמיים, או שזה מפל מים, או שזה נמלה אצלך על היד, אתה, הנמלה הזאת היא השער. שאתה מבין, רגע, מאיפה באה נמלה? מה זאת אומרת נמלה? נמלה זה הקדוש ברוך הוא שהופיע בתור נמלה. אז ההבנה הזאת, דרך השער, שער זה הנמלה, נמלה היא השער, היא מכניסה אותך, מכניסה אותך למציאות האינסופית, שאתה קולט הכל כאלוקות. זה הטרקלין. לא, דאגה לא נשארת, כי אתה עכשיו מזדהה עם אינסוף, אז דאגה על מה? עכשיו אין, יש לך דאגה, כי חס וחלילה אנחנו לא יודעים מה עומד לקרוא בעוד דקה. אבל אם אתה מתאחד עם אין סוף, אז דאגה על מה? מה שיקרה, זה יקרה מקרה בך. אין דאגה עם חלק הסופי, כי אם אתה... עכשיו, אתה עכשיו אומר, החלק הסופי שלי, אז אני עכשיו, עוד פעם יש לך דואליות. כשהסתכלות של טרקלין, אין שום דואליות.
אבל ילד בוכה ורוצה ליפול.
נכון, אז מה? ודאי צריך לדאוג שיהיה לו מה לאכול, אבל זה לא גורם לך לפחד מה יכול לקרות, כי מה יכול לקרות מקסימום? ילד ימות? זה חלק, חלק של הופעה אלוקית, הרי הוא אף פעם לא מת. ילד לא ימות אף פעם. כי אין פה שום ילד. זה קדוש ברוך הוא שמופיע בתור ילד. לכן הוא לא ימות אף פעם. הופעה תמות, אז אתה יוצא מהטרקלין. ואז יש דאגה עוד פעם. אבל ברגע שאתה מסתכל על הכל כאחדות אלוקית, אז מה, אין, אין, אין מוות. יש, יש הופעה בגוף אחד, בגוף אחר, באין סוף. אני מבין שאי אפשר ככה לחיות, ולכן עוד מעט אתם תראו שככה אי אפשר לחיות. אבל זה ש... אבל מי שבטרקלין וכן חי ככה, אז אין שום דאגה. אז זה עוד נושא. הוא כן יהיה אפתי. האלה, תלמידי חכמים שלא מבינים נכון, אז הם כן יהיה אפתי, מגיעים ועייפים ברוח. אתם יודעים מה? אני מתלבט, אם אני עכשיו אתן לכם לשאול שאלות, אנחנו לא נתקדם. נעצור פה בשיעור. אתם רוצים עוד שיעור אחת על המאמר הזה? אולי אנחנו נתקדם, בסדר? בואו נתקדם קצת. ואחר כך, אם יהיו שאלות, אז תשאלו אותם. ואז, כן, זאת אומרת, אז ככה אדם נכנס דרך השער, דיינו, מהו השער? השיחה הזאת בינינו, שאנחנו משוחחים, מדברים, או שאתה מספר לי משהו שיש לך כבד על הלב, ואתה שופך לבך אליי, ואני מבין אותך, זהו השער לאלוקים. כל שיח, ככה הרב אומר, כל שיח, כל שיחה שהיא בעלת משמעות, לא פיפוט, אלא בעלת משמעות, יש לה, יש לזה השער לאלוקים. ובאמת צריך לנסות לשאוף לזה בחיי יום יום, ממש. יש אנשים שככה יודעים לחיות, שהם לא, סתם מדברים, לא, הם מנסים ממש... אדם שאתה משוחח איתו, הוא מבין אותך, ויש ביניכם איזה... אתם יודעים, זה לפעמים קורה כזה, אולי אתם חוויתם את זה לפעמים. זה אומנות לעשות את זה, ויש אנשים שיודעים, זה אומנות. כשמישהו מספר לך משהו, אתה קולט את פנימיותו ומבין את זה נכון, עמוק, והוא מקבל תחושה שהבינו אותו, גם אם הוא לא קיבל עצה, אבל הבינו אותו, נוצר ביניכם איזושהי אחדות בשיחה, שיחה טובה כזאת, דיברתם טוב, זה גילוי אלוקי. בוא תראו איפה זה כתוב, בוא תראו בלשון של הרב. צריך להראות את השבע, כן, אנחנו בפסקה שבע. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. ומה השער? השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו ודרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס. אתם רואים? חי ורמס ממש. בכל צמח ופרח, בכל גוי ממלכה, בים ובגלב, בשפררי שחת ובהדרת מאורות, באסטרונומיה ובקוסמולוגיה ובכל הדברים, בהדרת מאורות, בכישרונות כל שיח, שיחה טובה. והרבה פעמים קורה בין שני חברים או בין בעל ואישה, פתאום יש ביניהם כזה שיחה טובה והם מרגישים קרבה נשמתית עמוקה מאוד, גדולה מאוד. אז דו לכם שהקרבה הזאת ביניכם זה שער לאינסוף, לאלוקות. התגלה פה ניצוץ אלוקי ביניכם. בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה ולהיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו. יורדת היא בעצמה ובשבילנו אל העולם בתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. זה מצב של טרקלין. אבל לפעמים תפקידנו בברק עליון מזיו של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה, השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקיים. ובספר פה יש פסיק ומקף ודממה. משפט 9 זה משפט מאוד מאוד כזה מאוד סודי.
הברק הוא הטרקלין?
לא. זה יותר מעלה? כן. זה בעצם מין ניצוץ של נבואה. שהרב, הרב קוק לא סיים את זה. זה אני בטעות שמתי פה שלוש נקודות. אבל אחר כך התלבטתי, חשבתי שפשוט לא הבינו מה כתוב פה, אבל אחר כך התלבטתי, אמרתי, לא, הייתי צריך להשאיר כמו שכתוב פה בספר. פסיק ומקף. זה מין התגלות מיוחדת, משהו עליון מאוד. זאת אומרת, יש מדרגה יותר עליונה מתחושה של הזדהות או אחדות עם אלוקות. מדרגה שהיא בעצם מדרגה נבואית, שהיא למעלה מהכל, ששם אין שום קליטה ושום הבנות, ויש פתאום מין, כמו שהרב אומר פה, ברק, אתה פתאום קולט משהו וזה מיד נעלם. אם אתם זוכרים, הרמב״ם בפתיחה למורה נבוכים מתאר את הנבואה בצורה כזאת. זאת אומרת שבן אדם הולך בחושך והוא מלא דאגה, כי הוא לא יודע מה הצד הבא. אולי הוא חושך גמור, פתאום הוא עכשיו יעשה עוד צד והוא עכשיו יתפול לתהום. הוא לא יודע מה קורה, חושך. הוא דואג מאוד מאוד מאוד, ופתאום יש ברק. לשנייה אחת הכל הוא אור, ואחר כך עוד פעם חושך. אבל עכשיו זה מצב אחר לגמרי. עכשיו הוא יודע שהוא צריך ללכת לכביש, ושם זה ושם זה התהום, ולא שם, ויש שם עצים, והוא צריך לגעת בהם, והכל אחרת לגמרי. זה חיים אחרים, ברגע שיש לך ברק כזה. ויש אנשים, ככה רמב"ם אומר, שיש להם, וזה בעצם הנבואה, כן? נבואה בתור ניצוץ כזה. ויש נביאים שאצלם ניצוץ הזה, ברק, בא אחד אחרי השני. זאת אומרת, יש ברק, הפסקה, עוד ברק, הפסקה, עוד ברק, וככה הוא יכול לראות וללכת ורואה. ונבואה של משה רבנו, זה הברקים בלתי פוסקים. זאת אומרת, מה שאנחנו חיים עכשיו, האור הזה שעכשיו הוא כל הזמן אנחנו רואים אותו, אפשר להבין אותו לא כאור, אלא כברק, ברקים בלתי פוסקים אחד אחרי השני, ואנחנו לא רואים ביניהם הפסקה, לכן אנחנו רואים כאור. כן, זה משהו שמין, זאת התפיסה. אבל ככה אנחנו קולטים עולם הזה. משה רבנו ככה קלט מציאות על עולמית. אצלו ברק היה בלתי פוסק. אבל יש אנשים מיוחדים, גם בימינו, שאצלם יש ברק אחת, אולי פעם אחת בחיים, אבל יש ברקים כאלה, שפתאום הם קולטים הכל. קולטים כל החיים שלהם, פתאום מבינים משהו עצום כזה, טח. והרב, הוא היה ביניהם. הנה עובדה, הוא מתאר את זה בעצמו, איך אנחנו יודעים. אבל זה מין מדרגה כזאת שאי אפשר כבר יותר להמשיך לדבר, כי אין מה לומר. אז לכן הוא הפסיק את המשפט באמצע ולא סיים אותו. בוא נקרא את זה עוד פעם. מקור שבע. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. השער הוא אלוקות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמז, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלה, בשברי שחת, בהדרת מאורות, בכישנות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, בסירת גבורות של כל גיבור, האלוקות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלה בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא במידה זו של מילוי תשוקת יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתנגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. ולפרקים תפקידנו בברק עליון מזיף של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים. אבל אנו יודעים שזה מצב הרעי לנו. הברק יחלוף ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים היכל, כי אם בחצרות השם. מה זה בפנים היכל וחצרות השם? המצב הזה שכשאדם יצא מההרגשה המיוחדת הזאת, אז הוא עוד פעם חוזר לעולם, והוא עוד פעם רואה חתולה, וצמח, ונמלה. הוא לא יכול להישאר כל הזמן בטרקלין, וכמובן שגם לא בהיכל. אז הוא כאילו נזרק החוצה. כן? והוא כבר לא יושב בהיכל השם, כי בטרקלין. ואותם חיים, חיי יום יום, ודאגה על פרנסה, וחשבון חשמל הגיע, ועוד פעם כל מיני צרות, וילד לא שם קיבל נזיפה בבית ספר, ומזמינים אותך ליום הורים, כזה חיים. אבל זה לא אותם החיים. אותו אחד שנשאר בחושך עוד פעם אחרי שעבר ברק, זה לא אותו חושך, זה כבר משהו אחר. הוא כבר מבין שזה שעכשיו בעצם אנחנו אחרי שהיינו שם ויצאנו, אנחנו לא יצאנו לרחוב, אלא אנחנו יצאנו מחוץ לטרקלין, יצאנו מהשער אפילו החוצה, אבל אנחנו נשארנו בחצרות השם. מה ההבדל מהחיים שלנו שאנחנו זכרנו את החוויה הזאת של קרבת אלוקים דרך השער, ועכשיו אנחנו לא שם? אבל מה ההבדל בין זה למה שהיה לפני שיגיד בכלל ידענו שיש השער הזה? ההבדל שאתה לא בחוץ. אמנם אתה לא בהיכל, זה נכון, אבל אתה בחצרות השם. מה זאת אומרת? זה אומר שכל רגע אתה יכול גם לחזור אם אתה מתאמץ, אם אתה רוצה. אם אתה עושה את המאמץ, אתה עוד פעם חוזר. ועוד פעם תזרק החוצה. ועוד פעם תחזור. ועוד פעם תזרק החוצה. ודבר הזה נקרא בלשון בחסידות, זה נקרא רצו ושוב. זאת אומרת, מצב הנורמלי שלנו זה לא שאנחנו נמצאים כל הזמן בטרקלין בקל וחומר ביכל השם, כי זה מצב לא נורמלי. זה מצב שבו בן עזאי ובן זומא מתו בעצם. אחת השתגע, בן זומא השתגע, בן עזאי מת כשנכנסו לפרדס. ומה קרה לרבי עקיבא? יצא. שמתם לב? רבי עקיבא לא נשאר בפרדס. נכנס בשלום ויצא בשלום. אין מישהו שנמצא שם. שם זה נבואה של משה רבינו. זה משהו שהוא... אין אף אחד. מישהו שלא נביא, גם הוא נזרק החוצה. אבל המצב הזה של ארצו ושוב הוא מצב אידיאלי, הוא מצב נורמלי, כך צריך לזה. זה מסופר על מלאכי שרת, על שרפים ואופני קודש, גם הם ארצו ושוב, גם הם, כמו שכן יחזקאל מתאר את זה, גם הם נמצאים במין מצב כזה של כניסה ויציאה קבועה. מה, מה? כן, 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 עולים ויורדים, כן.
ארצו ושוב זה... לגבי העלייה להיכל,
לירידה
לחצרות השם, או בכלל,
מהטרקלין, ואז... הכל. כל החיים שלנו, דווקא יש את הדבר הזה. פתאום עכשיו מתקרב חודש תשרי, ואנחנו קרובים אותו לראש השנה, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות, במיוחד בעשרת ימי תשובה, והכל, אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות בפנים. אבל כולם יודעים שאחרי זה יש ירידות וכל זה. זה גם ארצו ושוב. פתאום אתה מחליט, לא היום אני אלמד, אני אהיה בסדר, אני עכשיו אעשה שלושה סדרים, אני אשגיע. עוד פעם יש ירידה. ואתה פתאום אתה מחליט שאתה לא תהיה, אתה לא תכעס יותר, אתה תשמור, אתה לא תהיה קנאי, ואתה לא תקנה במישהו, דה 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 דה. אתה מצליח, עוד פעם אתה נזרק החוצה. כל דבר, אתה מצליח ונחלש. והעניין כאן זה שאתה נחלש, לא להגיד, הנה, נו, מה היה שווה? כל מה שהתאמצתי, כל מה שעבדתי, סתם, זה רק מילים, לא הצלחתי, הנה עובדה, זה לא נכון. אתה פשוט עכשיו בתנודה של שוב. עכשיו אתה תגיע לזה, ועוד פעם רצו, ועוד פעם, אז זה שאדם לא מצליח אחרי שהוא מנסה, זה נורמלי. זה חלק מאידיאל של רצוב ושוב. זה מצב של מלאכים. אמנם יש מצב יותר עליון, בסדר, משה רבנו, אבל שם זה... זה אין על מה לדבר, זה מדרגה שלא שייכת לה. אבל בחיים הרגילים, כן, יש רצוב ושוב כל הזמן. כן, בבקשה, שאלות. כן.
שאלות להסביר
לגבי חצרות השם, אם הבדל
רק שהוא עכשיו בפנים
ויכול לצאת ולרצוב השוב,
זה הדרך?
כן, חצרות השם זה מצב שאדם יכול להגיע אליהם רק דרך טרקלין. בדרך כלל נכנסים לארמון, איך נכנסים? קודם נכנסים לחצר, נכון? ומחצר לבית, נכון? זה נכון.
אז מי שלא נכנס הוא בחוץ?
הוא בחוץ לגמרי, כן.
מה זאת אומרת בחוץ?
בחוץ זה אומר כמו שאנחנו חיים רוב אנשים היום. כמו שחיים בני אדם, אני מתכוון, מה זה חיים בני אדם? הם מקיימים תורה ומצוות, מתפללים שלוש פעמים ביום, הם הולכים עם כיפה והכל בסדר. אני לא מדבר על רישים, לא, לשמה. הכל לשמה, אנשים טובים, טובים, מצוינים, הכל בסדר.
אז למה לא
זכים? אבל הם לא חיים את החוויה הפנימית של קרבת אלוקים. אלא הם מקיימים תורה ומצוות, כפשוטו.
כשבית
המקדש שהיה קיים, מצב הנורמלי של האדם, זה היה שהוא היה... תמיד נמצא באוויר האלוקי. תמיד. רק מה? דבר, גם אנשים פשוטים, כן. אנשים הכי פשוטים. אלא מה? המצב הזה הוא כל כך מלא אלוקות, שבכל דבר הוא רואה אלוקות. אז מצב מסוכן, שהוא עכשיו גם בחתולה ובנמלה, הוא רואה אלוקים. וכמו שחזל אומרים, על כל עשב ועשב, יש לו מלאך. שמכה ואומר לו גדל, זאת אומרת הוא רואה את המלאך שעומד מאחורי עשב, אחורי נמלה, ואז למלאך מאוד קשה לא להשתחוות לו, כי אתה נפגש עם הוויה עצומה של חוכמה אלוקית שעומדת מאחורי הנמלה.
בגלל זה עבודה זרה?
אז לכן אתה מגיע לעבודה זרה. ולכן היה צריך להיזרק החוצה מבחינה היסטורית, ואנחנו כבר לא באחד השם. כי נמשכים מאוד להיות שם בכל דבר. כן, בבקשה.
מה שאלה מתאר, רצוב ושוב, מה שאומר פה, עומד בשער. מצב אחד שבו אדם מנסה, ואז שב בעצם זה שהוא משתדל, ואז הוא שב, וזה אופן טבעי. מה שמתאר פה בשער זה פה מצב נשלט. הוא נכנס למצב בפרק זמן קצור, ואז בשליטה בעצמו חוזר למצב הקודם. האם זה נכון? נסתכל על זה ככה?
לא, לא נראה לי. לא, לא. נראה לי שהרב אומר, אבל אנו יודעים שמצב הזה הראי לנו. אתה רואה, ברק יחלוף. אנחנו לא יכולים, זה לא תלוי בנו, להיות בתוך העולם הזה. זה פשוט בלתי אפשרי, כמעט בלתי אפשרי. יחידי סגולה שהם קרובים לנבואה, או בעצם כבר נביאים, זה... אז הם כנראה נמצאים בשער, זה הרב קוק. זה סדר גודל כזה. הם חיים בשער. כל הזמן בטרקלין. אבל גם, אבל היכל גם להם אין. יש הבדל, יש מדרגות שם, יש העולם, הטרקלין, היכל וחצרות. כן, בבקשה.
כשהוא חוזר מהברק הזה, הוא עכשיו תראה יותר יונה, נכון? זה כמו, אני חושב אולי זה משהו כזה.
ספירלי.
ספירלי. כשחוזרים לו, אנחנו לא במצב מאחורה, לפני, סליחה, אנחנו אולי
קצת
במצב יותר...
כן, כן, זה מה שאמרתי, כשאנחנו נזרקים החוצה, אנחנו לא נזרקים לרחוב, אלא לחצרות השם. כן, בבקשה.
אני מנסה להבין את חצרות השם ביחס לפסקאות, אז בעצם חצרות השם זה לא הפסקאות עד שש, זה גם לא שש, זה לא שבע ושמונה, וכמובן שזה לא תשע, זה בעצם החוויה אחרי שמישהו בהכרח צריך לחוות את שבע ושמונה? זאת אומרת, מישהו לא יכול להגיע לחצרות השם אם הוא לא עבר את שבע ושמונה? ובחצרות השם יש אפשרות של לחיות ללא דאגה בחצרות השם?
לא. גם שם יש דאגה.
מתי תחזור שוב לברק?
לא. חצרות השם זה בהכרח עם מציאות של דאגה, למרות שחווית את שבע ושמונה, חווית מציאות...
אולי אתם יודעים מה, אולי נתאר לכם את התחושה הזאת של טרקלין. לא, תשע אני לא יכול לתאר, לא הייתי שם. אבל של טרקלין, כי אני... כל הזמן הייתה לי מין תחושה כזאת, אני כל הזמן חשבתי שבאמת אני חי פה משהו, כאילו עובדים עליי, אני מבין שאני עכשיו נמצא במציאות לא רגילה, אני מבין שעכשיו אני חי באינסוף, אבל העולם מסביב כאילו לא מתנהג ככה, כאילו הכל נגיד נורמלי. וחשבתי על זה הרבה, יום אחד חלמתי חלום, ובחלום היה דבר, סיפור כזה. שאני הולך למות, ואני מת. הנה אני מת, ונשמתי עולה למעלה, כמו בכל הסמינריונים, שם בטח שמעתם על המנהרה, ויש אור בקצה המנהרה, ושם מישהו מדבר איתך, אז כל זה עובר לי גם בחלום, ואני אף מעלה. ודנים אותי וזה, ואז אומרים לי, האם אתה רוצה לחזור או להמשיך הלאה, לעלות? אז אני אמרתי, לא, בטח, מה פתאום אני רוצה לחזור? מה זה, אתם הייתם רוצים לחזור לכיתה ב' ולהיות הכי חכמים בכיתה ב', עכשיו, כן? תדע הכל, את כל התשובות, אפילו כלוח הכפל את הזה, כן? אתה הכי חכם, הכי חזק בכיתה גם תהיה. ואתה תוכל להרביץ לכולם שם. מה לחזור? איזה שטויות. בטח, מה פתאום? לא רוצה לחזור, רוצה הלאה. אז אני בסדר, אתה יכול להמשיך הלאה. ואז אני עולה הלאה, ועוזב את העולם הזה, עוזב את הגוף. הולך הלאה, ושם עולמות, וזה, עולה. ואז פתאום, בתוך הערפל הזוהר הזה, פתאום אני רואה שם שביל כזה, עם אבנים, ממש, אספלט. מוזר כזה, טוב, אני הולך, דורך על זה, הולך הלאה. ואז פתאום אני רואה שאני, יש שם צמחים כאלה, קוצים בצד, ומתקנים לילדים לזרק, ומה שאמרתי, רגע, אני מכיר את המקום הזה, הייתי פה פעם. רגע, זה באמת דומה מאוד לביתל, אנחנו אז גרנו בביתל. רגע, זה באמת, זה ביתל בעצם, כן, זה ביתל. טוב, אולי, שמעתי שיש ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, אבל ביתל של מעלה ומטה עם המתקנים וכן, עם האספלט. טוב, מעניין, מה הולך פה? טוב. אני הולך בשביל הזה הלאה, הולך. ופתאום אני רואה, רגע, זה בית שלי שם, בית איפה שאני גר. בוא נראה, בוא הולך שם. אני הולך לבית שלי, דופק בדלת, ועכשיו אשתי פותחת את הדלת, אומרת, חזרת? אני מסתכל עליה. כאילו, על מי את עובדת? מסתכל לי ככה, מסתכל לה בעיניים ככה טוב, ואומר לה, מה נשמע? מה שלומך? אומר, כן, בסדר, זה עכשיו הביאו שם בלוני גז, ואני נכנס לבית, ואני רואה שככה יועדים שם, כולם מתנהגים כמו רגיל. ואני אני פתאום הבנתי שמאז אני לא התעוררתי מהחלום הזה. וגם עכשיו, ברגע הזה, החלום נמשך. אמנם אתם משחקים כאילו הכל רגיל, שם לא הביאו בלוני גז וזה, אבל... על מי אתם עובדים? באמת. מה אתם, אני לא מכיר אתכם? אני יודע כל הסיפור הזה, אני ראיתי כבר שם. הלקח הוא כשאתה מתעורר, אז יכול להיות לקח, אבל אני לא התעוררתי מאז. תודה רבה. תודה. אתם יודעים, זה בעצם חוויה של... סליחה?
רק אנחנו
עובדים
עליך, אתה גם עובד עלינו.
לא, אני לא עובד עליכם, אני גלוי. אני אומר לכם כל מה שאני ראיתי.
זה גם
זה למציאות, מה ההסכם, מה זה אומר?
אתה שואל מה נפקא מינה?
כן, תפקיע את זה. תעברת את זה יותר.
דרוש ותקבל שכר.
אז אנא.
אתם יודעים, זה משמעות של משפט 7 ו-8. זה בעצם מה שקורה. וכשמתעוררים מהחלום, אז אנחנו נמצאים בחצרות השם. זאת אומרת, כבר לא בהיכל, אבל בחצרות אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אנחנו... רק שנייה, חכו, בסדר. אם יש שאלות, תרימו יד ואני אתן לכם לענות, לשאול. זה בעצם מציאות של חצרות השם. זאת אומרת, אנחנו שוכחים את זה... וזה מושך אותנו לכל מיני דברים כאלו, אחרים, אנחנו מתעסקים, אבל אנחנו זוכרים שרגע, פה קורה משהו שלא רגיל. כאילו, עכשיו מאוד קשה לעבוד עליי לאורך זמן, כדי שאני יחשוב שבאמת זאת המציאות. לא, באמת, אני ראיתי הכל, אני כבר זוכר שזה לא המציאות, אני זוכר איך הגעתי לפה. לכן, לפעמים מציאות היא משתלטת עליי, ופתאום אני באמת דואג על השוטר שעומד שם, שהוא ייתן לי כנס, כי אני לא הוטטתי, או אין לי שם חגורת בטיחות וזה בולע אותי. זה נכון, העולם משתלט עלינו, זה ודאי. דיינו, מה זאת אומרת העולם משתלט עלינו, דרך אגב, בלשון הרב? אנחנו נזרקים החוצה, כן? ברגע שאתה... דאגת על השוטר, אתה כבר מחוץ להשם, מחוץ מיכל.
זה חצרות השם?
זה חצרות, כן, אתה בום, אתה החוצה. אבל אתה כל רגע יכול עקרונית לחזור. מי שהיה לפני החלום, לפני המאמר, לפני הלימוד הזה, אז הוא חשב שזה מציאות, זה הבית אל, זה העולם, זה ככה. אבל מי שעבר את השלב הזה, אז הוא אותו עולם, אותם החיים, אותם הדאגות, אותו חשבון מים, אבל זה כבר אי אפשר לעבוד עליך לאורך זמן. אתה מתעורר, אתה מדי פעם זוכר, אתה עוד פעם עושה את התנועה הזאת של רצו ושוב, וזה, המצב הזה הוא נקרא חצרות השם. עד... אפשרות הבאה, עד לימוד הבא, עד הבנה, העמקה הבאה, עד שיעור הבא, שבה אתה עוד פעם תיכנס לאחד, ועוד פעם תהיה בחוץ. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שבעצם לפני משפט 7-8, לפני החלום הזה, אנחנו נמצאים בהסתרה שבתוך הסתרה, ואחרי זה, אחרי שאנחנו כבר קונים את החלום הזה, אנחנו בעצם עלינו להסתרה, כלומר...
אהה, יפה. זו הגדרה מאוד יפה, נכון. זאת אומרת שלפני החלום אנחנו הסתרה בתוך הסתרה. ואחרי שעברנו את התהליך הזה, ואנחנו נמצאים בחסות השם, אז אנחנו לא, אנחנו בהסתרה, אבל לא הסתרה של הסתרה. נכון, יפה. הגדרה טובה, נכון.
שכאילו, לפני כן, הטעות שלנו הייתה שחשבנו
אז זה מה שאנחנו דיברנו על זה בשיעור הראשון. אנחנו דיברנו על שיש הבדל בין ידיעה ובין מודעות. אז ידיעה היא שום דבר, היא חסרת משמעות. אנחנו דיברנו על מודעות. אתה היית בשיעור הראשון?
כן, אבל...
אז שם אני הסברתי הבדל בין מישהו שהוא יודע את זה, וזה לא עושה רב, זאת המדיעה אינטלקטואלית, היא חסרת משמעות. מי שמודע, אז אצלו זה רציני. כן, בבקשה.
זאת אומרת שאם אנחנו מתפללים, אז אין ממי לבקש, כי...
כן, על תפילה הייתה לנו סדרה ארוכה, שיעורים, שנה שלמה, שנה שעברה, תקשיבו את
השאלה. ואז אני שואל את זה, ש...
כן?
אפילו שיש לך ילד, אין לך ילד, או זה, כאילו... אפילו שם רב היה אומר שלבקש בשביל כלל ישראל, על כל הסבתות. אז אין כל הסבתות. אז מה אני, כאילו...
זה נושא רחב, זה צריך לשמוע שיעורים שם. זה, מה זה מהות התפילה, זה ארוך. זה לא לשאלה. טוב, אנחנו צריכים לסיים. לשאלה האחרונה, ובזה נסיים. כן, בבקשה.
7 והשמונה, זה בעצם הבנה שכלית, והתשע זה החזיון שהוא מגיע מפה?
לא, 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 לא. 7 ו-8 זה החוויה, זה הכל, אתה מבין הכל, אתה בחצרות השם. לא, אחרי זה אני יודע. טוב, בעזרת השם אנחנו... אולי מי שיש שאלות, נדבר בחוץ.